עכשיו ב-103 FM. 5 בערב. עם בן כספית ואריאל דד.
אנחנו היום בתוכנית מיוחדת, זה כבר אווירת ערב יום הזיכרון. בעצם ראש הממשלה בנט מתחיל עכשיו את נאומו בטקס המרכזי של יד לבנים. אני קראתי את הנאום הזה לפני כמה דקות, אריה, מאוד מרשים, תכף אני אספר לך עליו קצת. אתה היית תת אלוף בצבא, כאילו, יש לך רוטינה מיוחדת ליום הזיכרון?
לא. לא, בשנים שהייתי בתפקיד הייתי מסתובב בבתי הקברות הצבאיים לחללי חיל הרפואה, מבקר משפחות שקולות של חיל הרפואה. אחר כך בכנסת הייתי נשלח לבתי עלמין צבאיים כנציג הכנסת, נציג המדינה, נושא נאום של 3 דקות. ומאז אני מסתובב ברחביה ושכונת הילדות שלי, וזה כמו שדה מוקשים. הנה הבית שגר בו יורם, ושם גר איגל, והחברים שגדלתי איתם, ואחד התפוצץ בשמיים מעל דמשק, ואחד נפל על הגשר בצליחה, ואחד נהרג אחר כך בלבנון. לא היה צריך להיות שם בכלל, והיה שם. וזה מין שדה מוקשים, אבל בסוף זה הטקסים הפרטיים שאני עורך בראש עם האנשים שהכרתי.
כן, בסוף קודם כל, זה, אתה יודע, חשבתי על מונח, זו מדינה שכולה בעצם, זה לא משפחה שכולה, זו מדינה שכולה. לא תמצא פה בן אדם אחד שאין לו את החבר, אח, דוד, אלה שהוא חושב עליהם כשיש את הצפירה, או כשהאווירה המלנכולית הזו מתחילה לאט לאט לנחוץ. אנחנו נמצאים עכשיו ממש על התפר הזה. אלה בדיוק הרגעים שבהם אתה מתחיל להתעטף ביגון הזה, ואגב זה מחמיר משנה לשנה, נכון? אתה מקדים אותי באיזה 10 שנים.
מחמיר, בטח, מחמיר. היום הסתכלתי על שם מי נקרא נחמיה תמרי, נחמיה. No. ומצאתי שנחמיה שיין היה מפקד הפעולה בגשר הזיו, והוא נהרג שם. וההורים של נחמיה שיין גדלו עם ההורים של נחמיה תמרי, בעין חרוד, והם קראו לו על שמו. אחר כך נחמיה הלך לסיירת מטכ"ל, והלך לחטיבת הנחל והצנחנים, ואלוף פיקוד מרכז. והייתי איתו במרדף האחרון שהוא היה בו, בבקעת הירדן, היה ליל גשם נורא, והוא אמר, אל תיסע, אין לך גם דלק, תטוס איתי. ואני אמרתי לו, אני לא סומך על הנהג שלי, אני אמצא דלק פה באיזה בסיס, ואני מלא. ובדרך הביתה אני שומע שנחמיה נהרג על האנטנה של פיקוד מרכז, כי המסוק שלו...
הייתי אמור להיות במסוק?
הוא אמר לי, תעלה, אל תיסע בלי דלק. תעלה איתי. מחר תשלח את הנהג להביא את האוטו. ונחמיה שעבר את כל שדות הקרב,
מי הייתי משדר? כל אחד והזה שלו, אבל זה סיפור מטורף, לא הכרתי את זה.
זה, כן.
כן, ועבר, כמו שאתה אומר, מה הוא לא עבר, האיש, ובסוף על האנטנה של פיקוד מרכז, אני זוכר את התאונה הזאת. לי קורה דבר מדהים עם הדוד שלי, שמעולם לא הכרתי אותו כמובן. ישראל זילברמן, זיכרונו לברכה, האח הבכור של אבא שלי, שנפל בקרב האחרון של גבעתי במלחמת השחרור, שם באיזשהו חור בכיס פלוג'ה,
חודשים ארוכים הם היו נהדרים בכלל.
כן, אך, תקשיב, אבא שלי נפטר, את הסיפור אנחנו מכירים. אבא שלי נפטר, וכשהתחלנו לעבור על כל הנערת, ופתאום מצאנו תמונה של זוג ידיים של אבא שלי מחזיק גולגולת, והוא בזיעה אחרי שנה, אחרי שהגיעו כל מיני עצמות מהגבעה הזו, הוא זיעה לפי שן. השן קצת עקומה בחזית שהייתה לאחיו, הוא זיעה, אתה יודע, זה לא זיהוי באמת, אבל סבא וסבתא הם בכלל חרדים, וצריך קבר, ויש קבר בנחלת יצחק, וככל שחולפות השנים, אני יותר מעמיק לתוך דמותו של האיש הזה, שאמור היה להיות היום בן 100, האם אבא שלי היה 95, הוא היה בן 100, אולי אפילו קצת יותר, וזה החיבור שלי אליו, כזה מיסטי, וגם פגשתי 80 שנה אחרי זה את מחת גבעתי, פינקלמן, שהסביר לי שהקרב שאבא שלי ואחיו היו בטוחים כל הזמן, שזה היה קרב מיותר, וזרקו אותם סתם, כי איזה ממם סיפר להם, מתברר שגבעתי הכינו מורשת קרב, בדיוק ביום שפגשתי את פינקלמן, זה היה מוכן, נתן לי את כל המארז של הספרים, וראיתי את הקרב, הוא לא היה קרב מיותר, והכל בסדר, לא הכל בסדר. בקיצור, כן, כן, כל אחד מאיתנו והסיפורים שלו.
אחד הקרבות על כיס פלוג'ה, שבסוף, בסוף, רק אחרי שעיראק סוידן נפלה.
אוי, עיראק סוידן.
הם הסכימו להיכנע.
משטרת עיראק סוידן. תשמע, קוראים לה, הוא כתב לבדו את הנאום, אני מבין, נאום האחים, הם קוראים לזה, אנשים של ראש הממשלה. הוא מספר שם על הנופלים שלו, ושם אחד שמעורר אצלי שם צמרמורת מהרשימה שלו, זה איתן בלחסן, מפקד סיירת צנחנים, רב סרן איתן בלחסן.
רב סרן עיראק בלבנון.
אחד שמע, אנשים משכמם ומעלה, אבל המוטיב שלו, שהוא אגב היה גם בנאום יום השואה, שגם אותו הוא כתב לבד, זה בשבילי הם לא היו המתנחל התימני או האשכנזי, בשבילי הם היו לוחמים ואחים, והוא הולך חזק על זה. צהל חזק וארגוני הביטחון מעולים, אך אם הערבות ההדדית תיפרם, אויבינו יפגעו בנו. למסר הזה אני מתחבר, זה הדבר שאני צריך לשמור עליו.
כל אחד יכול להתחבר.
לשמור עליו מכל משמר ממש, בסוף, 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 אתה יודע, מתי אנחנו מתאחדים? שיורים עלינו, ויורים עלינו די הרבה.
כן, אנחנו לא רק משפחה שקולה, אנחנו משפחה נרדפת, כי זה לא סתם שקולה, יורים. יורים כן, עלינו, כן. ופה ושם...
תגיד, אנחנו כאלה מעצבנים שהם כל הזמן עודפים אחרינו ויורים עלינו, כאילו, מה?
זהו, אלו, חלק מההסברים לאנטישמיות, זה לא יכול להיות שכולם טועים, אולי
אנחנו... טוב, תשמע, לא אני אגיד לך מה, אחרי החדשות...
נמשיך.
עכשיו, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דעד.
כן, אנחנו לתוכנית מיוחדת, עורכים ומפיקים נדב רוזמן ואסף נבו, אחראית על השידור מעיין לויטין, תכף אנחנו נדבר על יום הזיכרון של השר אלוף משנה במילואים מתן כהנא, אבל לפני חייבים דיווח, מכתב וואלה בדרום יניר יגנה, שלום יניר.
שלום לך.
שלום בן, שלום ארי. תאונה קטלנית, תאונה קטלנית בסמוך למועצה האזורית באר טוביה, בין הזריקם ליישוב באר טוביה. אנחנו מדברים על שלושה הרוגים כתוצאה מהתהפכות מסעית. עכשיו, ממה שאני מבין מגורמי הרפואה, שלושה הרוגים הם שלושה, כל אחד מכלי רכב אחר. כלומר, המסעית מתהפכת על שלושה כלי רכב שגורמת וגורמת למותם. ההתהפכות גורמת למותם של שלושה פצועים מפונים לבית החולים אסותא באשדוד שמצבם חלק בינוני, חלק קשה וגם לבית החולים ברזילאי באשקלון גם הנהג עצמו מפונה מה שאני מבין כרגע במצב קל לבית החולים אסותא באשדוד
מה גרם להתהפכות, אתם יודעים?
עדיין לא ברור מה גרם להתהפכות יש כרגע הערכות, אבל לא ניכנס אליהן כי אנחנו, המשטרה עדיין לא קבע בבירור מה נמצאים עכשיו חוקרי תנועה במקום, אבל הם עדיין לא יודעים מה גרם להתהפכות בבירור.
שלושה הרוגים, אגב, כמו שאמרת, מרחבים שונים, אי אפשר כבר, אפילו להיזהר ממסעית, שאתה לא יודע שהולכת להיפתח עליך הרעה, ושישה פצועים בינוני קשה, דבר אחרון, היו שם חילוצים, נכון?
כן, כן, היו כוחות כיבוי, יחד עם כוחות מדה, כוחות כיבוי אש, במשך דקות ארוכות ניסו לחלץ מאחד הרכבים את הפצועים רכב שהיה בו כנראה גם הרוג וגם פצוע במשך דקות ארוכות הם עשו כל, גם צוותי מד"א וצוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום עשו כוחות שביכולתם כדי להציל את הפצועים אבל צריך להגיד, זה רע, בשביל את התמונות אני מקווה שלא כולם הצליחו, זה תמונות מזעזעות, אתה... המסעית פשוט מוחצת את הרכבים, מחזה קשה, תאונה טרגית, ותוצאות לצערנו ממש ממש קשות.
יני רגן, הכתב וואלה בדרום, תודה.
תודה רבה.
נגיד שלום וערב טוב, שר שירותי דת ימינה, בעבר לוחם בסיירת מטכ"ל, מפקד טייסת F-16, אלוף משנה מילואים מתן כהנא, שלום.
ערב טוב.
שלום. שלום, ערב טוב, ומאחל לי פה תנחומים למשפחות ההרוגים בתאונה, והחלמה מלאה לפצועים, תאונה קשה.
כן, כן. אנחנו פה מתכנסים היום בלי ענייני אקטואליה ופוליטיקה וכולי, אנחנו ביום זיכרון של כולנו, וכמה שנים תזכיר לנו בילית על מדים? בחילות שונים כמובן.
בטוטל 30 שנה, מתוכם שנתיים כמילואימניק והשאר בסדיר ובקבע.
ויש לך, מה ששאלתי את אריה לפני בשעה הקודמת, יש לך את הפרצופים שצצים וצפים כשאנחנו מתקרבים לערב יום הזיכרון?
לגמרי, לגמרי. כן, אתה יודע, בכל כך הרבה שנים בצבא, ביחידות לוחמות, בצערנו מאבדים חברים, חברים קרובים, אנשים שמכירים. ובאמת יום הזיכרון ולקראת יום הזיכרון זה מתעצם, כן, מתגעגעים.
סוג הלחימה שאתה חווית כאיש סיירת מטכ"ל וכטייס ומפקד טייסת, אלה סוגים שונים לגמרי. הלחימה ביחידת עילית של חיל רגלים היא לחימה ממש פיזית, בנוכחות לפעמים של מגע עם גופו של האויב, ובאוויר זה סטרילי. זה נכון גם לחברויות האלה שנוצרות ביחידות השונות?
אתה יודע, העלית פה נושא, אני רוצה, לפני שאני אענה, אני רוצה לענות לך מסיפור מהשיחה האחרונה שלי עם עמנואל מורנו, זיכרונו לברכה. דיברתי איתו בעצם יומיים אחרי שנגמרה מלחמת לבנון השנייה, ובעצם יומיים לפני שהוא נהרג במבצע שממנו הוא לא חזר. זה היה אחרי מלחמת לבנון השנייה, אני הייתי אז טייס F-16I ו-45 גיחות תקיפה וכו', והוא היה סגן אלוף בסיירת מטכ"ל ועשה מבצעים. ואני זוכר שהוא אמר לי, בסוף מתן תזכור שאנחנו, אתה עם כל הטיסות שלך ואני עם כל המבצעים שלי, אנחנו כלום, לעומת החירניקים והשריונרים וההנדסה הקרבית, שנלחמו שם פנים אל פנים במרון הרס ובינצ'בל, וירדו עם הטנקים שלהם לסלוקי וחטפו קורנטים בפרצוף, ועם ה-D9ים פתחו שבילים בשביל החירניקים. הם הלוחמים האמיתיים שעושים את העבודה, ואנחנו ביחידות המובחרות וכולי, אז בסדר, עושים את מה שצריך. אבל אחינו גיבורי התהילה זה הלוחמים האלה של כוחות היבשה, שריון וכולי.
אמר ונהרג.
אמר כן, אמר ולא חזר מהמבצע. כן, בסדר, בסוף גם בסיירת מטכ"ל ובחיל האוויר עושים דברים מאוד מסוכנים. החברויות הן בסוף אותן חברויות. זה אנשים שיוצאים ביחד, מתקנים את החיים שלהם ביחד, עוברים מסלולי הכשרה מפרכים ביחד, ואי אפשר לעבור את זה לבד. וגם את הפחד הזה של לפני היציאה למבצע, הפחד הזה של לשבת במסוק, אם נניח בסיירת מטכ"ל, לשבת במסוק בדרך למבצע, ואחר כך תוך כדי, או אחר כך בקוקפיט, עם החבר שלך שיושב יחד איתך בקוקפיט, זה יוצר חברויות מאוד מאוד אמיצות, וגם אחר כך שלצערנו חלקם לא חוזרים, זה באמת יוצר קשרים מיוחדים גם עם המשפחות, וגעגועים מאוד גדולים.
תגיד, יום אחד אנחנו נוכל לראות את התמונה של עמנואל מורנו?
אתה יודע, זו לא החלטה שלי.
אני יודע שלא.
כן, עמנואל מורנו בתוך סיירת מטכ"ל, הוא שירת במה של ימים, קיבל את הכינוי הסיירת של הסיירת, וזה מתי מעט מאלה שמסיימים מסלול, מתקבלים למסלול הכשרה נוסף, והם רוכשים שם מיומנויות מאוד מאוד ספציפיות, ובצדק כנראה חושבים שאם הפרצוף שלו יהיה גלוי לעין כל, זה ישפיע לרעה על היכולות המבצעיות של היחידה. יש גורמי מקצוע, יחליטו הם מתי אפשר לפרסם.
אז רגע, בעצם הייתה תקופה, אני לא מכיר כל כך, אני שאלתי על השריון, לא על הסיירת, אבל זה היה כשאתה ונפתלי בנט ומורנו הייתם לוחמים שם ביחד?
אנחנו היינו ממש באותו צוות, בצוות גיורה שהתגייס לסיירת מטכ"ל בשנת 1990, עשינו ביחד את ה...
גיורה זה גיורה לוי, נכון?
גיורה זה גיורה לוי מקיבוץ רשפים, אחד האנשים עם הלב הכי טוב שמסתובבים
בינינו. איש מדהים, היום הוא מחזיק את מכינת מגדלור נדמה לי.
איש באמת שכולו טוב. התעלל בנו כמו שצריך במסלול, אבל איש שכולו טוב.
משלושתכם אני חושב שזה רק בנט שהיה ילד הקפות כאילו. אתה לא יכול להיות, אתה קשוח, מורנו היה בכלל.
עברנו מסלול מאוד מאוד קשה ואני אומר את זה לחיוב. אבל בסוף היינו ממש באותו צוות של לוחמים, ובגדול אחרי שנתיים כל אחד הלך את דרכו, אמנואל הלך לסיירת של הסיירת, ראש הממשלה הלך לקורס קצינים וחזר להיות במגלן, ואני המשכתי כלוחם בפלגת הלוחמים של סיירת עכשיו.
ואחר כך עברת לך לאוויר.
במקום להשתחרר.
תגיד, אני מבין שאתה רוצה גם להזכיר את תמר אריאל.
אני חושב שביום כזה שאלת על פרצופים ושמות, אז אחד הפרצופים שבאמת מלווה אותי כל הזמן זאת סרן תמר אריאל, שזכיתי לפקד עליה, הייתה נווטת הראשונה, הדתייה הראשונה שסיימה את קורס טייס, ובעצם פרצה דרך רבות אחרות שהבינו שאין שום תקרה זכוכית, לא לנשים ולא לנשים דתיות, ובאמת הייתה לוחמת מאוד מאוד מיוחדת, מאוד נחושה, מאוד מתחקרת את עצמה תמיד לחומרה, מאוד אהובה בטייסת, מצד אחד הייתה מאוד מקפידה להלכה קלה כבחמורה, ויחד עם זאת מאוד מאוד אהובה בטייסת, במבצע צוק איתן הייתה, בחרתי בה להיות הלוחמת המצטיינת של הטייסת, וגם לצערי, כשאחר כך בטיול בנפאל היא נהרגה בתופת שלגים, היא בעצם הביאה לידי ביטוי את כל הערכים עליהם היא גדלה בבית המדהים שלה, ואת הערכים היא אותם היא ינקה בחיל האוויר, היא שם באמת פקדה על, על האירוע, וניהלה שם את כל ה... באמת המצב המאוד קשה שהתפתח שם תוך כדי תופת השלגים, ולצערנו היא לא חזרה.
זה לפעמים מדהים, אנשים שעוברים סכנות קשות מאוד בתקופת השירות הצבאי שלהם, באימונים, בלחימה, ובסוף נהרגים בטיול, או הזכרתי את נחמיה תמרי שבטיסה מנהלתית חזרה לבסיס בירושלים, התרסק עם המסוק.
כן, תודה, אנחנו לא קובעים את רגע המוות שלנו, הייתי אומר אלה החיים, אבל...
תגיד, אפרופו ההבדל בין ללחום, להיות לוחם סיירת מטכ"ל על הקרקע לשבת בקוקפיט, אתה אומר F-16I, מה זה אומר? שיש לידך נווט, שזה צוות של שניים?
כן, רוב שנותיי טסתי על מטוסים דו-מושביים, זה באמת זה מטוסים שיש להם מגוון משימות יותר רחב, בעיקר שימוש בפלטות מונחות, שבעצם מי שמטיס אותם למטרה זה הנווטים שעושים מאחורה.
אז זה קצת פוגע לי בכוונה של השאלה, ובכל זאת, כאילו, השאלה היא מה יותר קשה. בסוף, כשאתה יוצא למבצע, אפילו בעומק סוריה או בעומק משהו עם הסיירת, אתה עם איזה 20 חבר'ה שלך, זה תחושת ביחד. לעומת זאת, בקוקפיט לבד, למעלה, בגובה של עשרות אלפי רגל ומקסימום עוד אחד, זה סוג של בדידות. השאלה היא, איפה צריך להיות יותר אמיץ? או שאי אפשר בכלל להשוות?
יותר אמיץ צריך להיות בהנדסה קרבית בגולני ובשריון.
וואלה.
כי אלה באמת החבר'ה שקמים להסתער על, על האויב פנים אל פנים. אבל מבחינת ה... כלוחם בסיירת מטכ"ל הרגשתי מאוד נוח. כשהחברים שלי מהצוות היו לידי, ידעתי שתמיד יש מי שידאג לי, דרך אגב באופן פרדוקסלי. אמנואל מורנו, אחת התכונות הטובות שלו זה שתמיד הוא דאג לאחרים, ותמיד הרגשת שאם הוא בסביבה הכל יהיה בסדר, יש מי שדואג לך. וזה, כשהוא נהרג זה היה כל כך הזוי בעיניי, איך זה יכול להיות שדווקא הוא, כאילו הוא זה שתמיד דואג לכולם, איתו תמיד הכל בסדר. אבל באמת, כשאתה יוצא, לפחות מה שאני זוכר, ביציאה למבצעים בסיירת מטכ"ל, זו תחושה מאוד בטוחה. אתה עם החברים שלך מהצוות, ואתם הכוח הכי טוב בסביבה, ו... ויהיה בסדר עם כל הסכנות שיש בכזה מבצע, ובחיל האוויר זה באמת תחושה יותר תעוקה כזאת, שאתה באמת לבד או עם עוד אחד איתך במטוס, ואתה יודע, מספיק שאתה מתנגש בציפור בעומק שטח האויב ואתה כבר לא חוזר.
יש לך יותר חברים בבתי קברות מחיל האוויר או מהסיירת?
לא ספרתי.
כי משום מה יש לסיירת מטכ"ל איזה הילה של יחידה שעושה את הדברים הכי מסוכנים והכי נועזים, אבל סך הכל היא יחידה שהיא מבוקרת מאוד ובטוחה יחסית.
אז חדר הזיכרון, חדר ההנצחה של סיירת מטכ"ל לצערנו הוא מלא תמונות ובחללים. אני מזכיר לך שאתה יודע, אחת המשפחות שאני נמצא אצלה כבר יש מעל שני עשורים, זה משפחת שפרן ששמרי, צוות מתחתיי נהרג באסון צאלים, רק בתקופה שאני הייתי בסיירת מטכ"ל, שניים מתו ממכת חום, כמה, פחות משנה אחר כך היה אסון צאלים שנהרגו שם חמישה. חדר הזיכרון של סיירת מטכ"ל לצערנו מלא בשמות פרצופים, אנשים שנתנו את היקר מכל, מסרו את חייהם עבור ביטחון מדינת ישראל. אבל אתה יודע, בסוף מי שהולך לשירות קרבי לוקח בחשבון שזה דבר שעלול לקרות, ואני חושב שאין כמו יום הזיכרון, יום כזה שבו מדינת ישראל מרכינה את ראשה, מצדיעה לאנשים האלה שבאמת מסרו את הדבר הכי יקר לחיים שלהם. זה הזדמנות גם להעריך את כל אלה שבוחרים ללכת לשירות צבאי משמעותי, לשירות קרבי. זה הדבר הכי משמעותי שנער, בחור יכול, ובחורה יכולים לעשות עבור מדינת ישראל, והם אלה ששומרים עלינו. ואתה יודע, זה כולם, כולם, כולם. אני ככה מתחבר בדיוק למילים של ראש הממשלה, נאום האחים אפשר לקרוא לו. איך שאתה יודע, אז אנחנו נפגשים בצבא מהערים והקיבוצים, מהמושבים, עולים חדשים, ותיקים, אשכנזים, ספרדים, אין שם לא ישראל הראשונה.
פריפריה, לא פריפריה, דרוזים ואפילו ערבים.
כולם נפגשים שם, וכולם אחים, ממש, זו תחושה שמי שלא היה במקומות האלה, הוא פשוט לא יבין את זה לעולם, ולשמחתי רבים מבינים את זה, ומבינים את האחריות שיש על הכתפיים של האנשים שבוחרים לעשות את זה.
מתן כהנא, דבר אחרון, זה אומנם לא יום הזיכרון, למרות שיש יום זיכרון גם לאירוע הזה. קיימת היום סיור בקרב הרשב"י במירון לקראת ל"ג בעומר, זה הולך לעבור בשלום?
אני עושה כל מאמץ יחד עם הממונה שנבחר להוביל את האירוע הזה, ניצב בדימוס תת-אלוף במילואים צביקי טסלר, כדי שבאמת יהיה אירוע בטוח, כדי שכמה שיותר אנשים שמעוניינים בכך יוכלו לבוא, לקיים את ההילולה כמיטב המסורת ולחזור הביתה בשלום אחרי שהם חוו חוויה מאוד מאוד חיובית. זה מורכב, זה באמת מקום בעייתי מבחינת תשתיות ומסורות שצריכים לראות איך הן מסתנכרנות, אבל אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים, ואני מצפה לשיתוף פעולה של הקהל, של כל הקהל שמתכנן להגיע לאירוע.
איך אנשים יקבלו אישור להיות שם שעה? איך אפשר לאכוף דבר כזה?
אז זה לא שעה, זה 4 שעות, ובאמת ראשית אנשים יקנו כרטיס לשעות מסוימות, ואני אומר לך באמת שאנחנו בונים מאוד על שיתוף הפעולה של הקהל, על ההנחיות בעזרת השם שיתנו גדולי הרבנים לקהלים שלהם, שיגידו להם שבעצם אנשים יבינו שאם הם מתעכבים על ההר, הם פשוט דופקים את האחרים, את הבאים בתור, כי אנחנו נדע לוודא שעל ההר, יש את כמות האנשים המקסימלית שמהנדסת הביטחון, בטיחות יאפשרו להכניס. ואם עכשיו אנשים יתעכבו, הרי אנחנו לא נוכל לגרש אנשים בכוח. אם אנשים יתעכבו,
פשוט האחרים לא ייכנסו.
נכון, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו עם של ערבות הדדית, ואנחנו רוצים בסוף להיות של אחד של השני, ואני בטוח שזה יהיה בסדר.
השר אלוף משנה מילואים מתן כהנא, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
להתראות.
מתקנים אותי שצריך להגיד רשב"י, אני רואה גרשיים, אני ישר עושה את זה רשב"י, אני מה, זה תבוע לי בנשמה.
רשב"י, תשמע
ארי, למוריין הבא שלנו אני קורא את רשימת הקרדיטים שלו, ואני בספק אם יש עוד אחד כזה. הוא היה מפקד חיל האוויר, טייס מעולל צריך להגיד, היה סגן הרמטכ"ל, הוא היה מנכ"ל משרד הביטחון, הוא היה שגריר ישראל בארצות הברית, הוא היה יושב ראש התעשייה האווירית, הוא היה יועץ שר הביטחון, הוא היה ראש המל"ל, הוא גם אב שכול. אלוף המילואים דוד עברי, שלום.
שלום אלוף עברי, שלום לך.
שלום, שלום.
אתם מכירים אריה?
קצת, כן, זכיתי.
תשמע, אני קורא, אני לא מכיר את דוד אישית, אבל אני מניח שהוא מכיר את דוד שלי, כי גם דוד שלי היה טייס אורגן.
ביקרתי אותו טוב, הוא גם שכן, לא רחוק לו.
נכון, נכון. מתי כספית, אז כמה שנים בסופו של יום היית בשירות?
אני שירתתי 50 שנה את המדינה, ואחרי זה התחלתי לעבוד.
כן, כי לא שמעתי שהשתחררת.
בפברואר גמרתי למעשה את תפקיד האחרון, ואני עכשיו פנסיונר.
כן, אגב, כשדוד עברי אומר שהתחיל לעבוד, הוא היה סגן נשיא חברת בוינג העולמית, והנציג של בוינג בישראל, אבל לא על זה התכנסנו לדבר. אם אתה יכול לשתף אותנו באווירה, במה שנופל עליך, ובוא, אתה אב שקול, אני אמרתי את זה כבר, בנך, נדמה לי סרן גיל עברי, היה טייס F-16 שנהרג ב-87, איך עוברים כבר כל כך הרבה שנים מאז, גם עם כל המטען שאתה סוחב ממה שהגדרתי מקודם, השירות, בטח הרבה מאוד חברים שהשארת בהרבה מאוד מקומות, ואחר כך מתווסף לזה בן.
קודם כל, זה אירוע
שהוא
מאוד ממלכתי רציני מאוד, שבעיניי הוא יוצר מצב של אווירה שבו אתה מתחיל להיכנס אליה בצורה בכמה ימים קודם, ואתה חש שיש שותפות גדולה מאוד לשכול במדינה הזאת. כלומר, אנשים יודעים להעריך את זה, וזה מאוד חשוב. ישנו שותפות הגורל, ואם אפשר לומר על זה ככה, למרות שלא כולם מבינים את הגורל, אבל שותפות הגורל רצינית מאוד. מה שכן בשנים האחרונות היה, אם חשבתי בעבר שהנקייה הייתה להעדיף את הכלל על הפרט, ובזמנו הנוסחאות היו הכל בעד עמנו והכל לקריב בעד עמנו וארצנו, אתם זוכרים את השירים האלה?
כן.
היום הפרט קיבל ממד יותר חזק, כלומר אם הייתי סכם סקאלה בין הפרט לכלל, היה, בעבר זה היה אולי 88 מתוך 10 לכלל, היום זה ירד מאוד לכלל, הפרט הפך להיות הרבה הרבה יותר חשוב, וזה גם מקבל ביטוי בימי הזיכרון, כלומר יותר הפרטים מדברים עליהם.
וזה טוב למדינה, זה טוב לעם ישראל, ההפרטה הזאת, או שזה מחליש אותנו?
קשה לי להגיד, אלדר, אני חושב שזה, יש כאלה שחושבים שזה מחליש, אבל אני חושב שעצם זה שכל המשפחות האלה מרגישות שיחד איתן נמצא, זה אולי חלק מחזק, ואת אלה שמכירים אותם. כך שאני לא, אני חושב שצריך לעשות על זה איזה מחקר או סקר או דברים מהסוג הזה לוודא. אני חושב שבמידה מסוימת, כלומר בראייה האסטרטגית הלאומית הגדולה, זה נראה כאילו שזה מעט מחליש אותנו, או את חוסן, החוסן הנפשי שלנו לעמוד במצבים קשים מאוד של מלחמה. ייתכן. אבל הכיוונים הם כאלה, ואנחנו צריכים לנסות להתאים את עצמנו בתוך הכיוונים האלה, מה ניתן לעשות איתו.
כן, טוב, זה בכלל, זה גם תופעה גלובלית, המעבר מהאנחנו לעני, זה לא פטנט שלנו, אני חושב שזה קצת מחליש, אבל כמו שאתה אומר, צריך לבדוק
לא,
את זה.
לא, אני חושב שהנושא הוא כמעט, התחיל לכיוון הגלובליזציה ועבר לכיוון הפטריוטיות, מה שקורה היום, לכן אתה רואה שבכל הדמוקרטיות כמעט, הצד המערבי מקבל חיזוק רב, הימני מקבל חיזוק יותר גדול לעומת השמאלי, השמאלני, כי הגלובליזציה, הנושא של ה הבנה שהפטריוטיות והלוקל מקומי, כלומר התרבות המקומית היא מאוד חשובה והיא הולכת להיפגע כנראה. אנחנו גם כן עושה דבר, וכל אחד בכל במובנים האלה.
תגיד, דוד עברי, אתה הרי איתך, אתה כבר במלחמת סיני היית, כמו אמרנו, טייס קרב, בששת הימים היית טייס מיראז' ואחר כך מפקד טייסת פוגה, אחרי שהן מפקד הטייסת רב סרן אריה בן אור אורבך וסגנו סרן ארנון לבנת נפלו, והיית מפקד חיל האוויר כשתקפנו את הכור בעיראק. מתי היה הכי קשה?
הכי קשה היה לי, ועדת החקירה
לאסון
המסוקים.
וואו, לא חשבתי על זה.
הדברים האחרים אתה מתכונן אליהם, אתה מתכנן, אתה עובד קשה, מתאמן ועושה את כל הדברים שאתה יכול בשביל להגיע לכל מה שאתה יכול, ואתה בדרך כלל אם מתכננים ועובדים קשה גם ההישגים הם טובים. אני אזכיר לך גם את הנושא של הרצאה 19, כלומר השמדת הטילים בלבנון, שזה גם כן עבודה מאוד קשה, מאוד רציני, שבה ההישגים היו מעלו מעבר.
מלחמת לבנון הראשונה, מה שקראנו כשהטיל כופף את כנף המטוס ב-73, והמטוס גמל לטילים ב-82, מבצע שתוכנן הרבה זמן, וחיל האוויר פשוט השמיד את הסוללות הסוריות, נכון? אמרתי נכון?
אמרת נכון, אבל גם השמדנו 82 מיגים ללא עבודה אחת בקרב אוויר.
82-0, שגם זה אין לזה הרבה תקדימים בתולדות.
זה היה שינוי גם בכל תורת הלחימה אווירית מכאן ואילך, ועברת מטילי קרקע אוויר לקרקע קרקע או רקטות. זה שינוי מהותי מה שקרה ב-82, לא כולם מערכים את זה נכון, אבל לכן קטעתי את המחשבה עם
אבל אני רוצה לחזור לעניין יום הזיכרון. אתה מצליח ביום הזיכרון הזה לצאת מהאבל הפרטי שלך ובאמת לעבור בראש או פיזית בבתי כברות, לעבור על קברי חברים?
כן, בדרך כלל בערב יום הזיכרון מגיעים אלינו הרבה מאוד ידידים, אנשי חיל אוויר ואחרים, וזה ערב של ממש גם חברתי וגם נעים. מצד אחד, קשה להגיד ביום זיכרון שזה נעים, אבל זה נעים שאתה מרגיש שותפות של חברים והמשפחות וכו' וכו'. אז אלינו מגיעים הרבה מאוד אנשים. במקרה הערב השנה הזאת, אנחנו אחרי סרט שהבן שלי עשה על הילדים בבסיסים של חיל האוויר שעברו מלחמות ועברו תנאים קשים, חושבים כולם זה כמו חיבוץ מצד אחד, אבל כשנהרג מישהו בשיקון המשפחות, אחרי זה המשפחה חייבת לעזוב. כלומר, המבצר שלך פתאום איננו מבצר, ודווקא אחרי שהפת את אב המשפחה.
וזה קורה מיד? ממש מיד לאחר שאבי המשפחה נופל?
בוודאי שזה לא מיד. נותנים כמה חודשים ונותנים להתארגן, זה לא שמישהו מעניש מיידית.
כן.
אבל בסוף בסוכמו של דבר אתה צריך לעזוב.
לא חשבתי על זה, זה סיפור.
אתה גר בקהילה שבו הילדים, מגיע פתאום האוטו שמודיע על מישהו שהולך שאינן.
ואתה לא יודע איפה הוא יעצור, כי זה שיקום משפחות.
זה קהילה שנמצאת בכוננות להודעה. זה חיים אחרים, וזה צריך, והסרט הזה לדעתי הוא מטלטל והוא מציג הרבה מאוד אבי, שאני לפחות אישית לא הייתי חשוף לדוויות האלה של הילדים. הייתי חשוף יותר לצד של המשפחות, של ההורים.
ומי הכין את הסרט, אתה אומר?
וגם את כל החברים שלהם.
נכון, ופתאום החברים שאב שלהם נהרג עוזבים אותך.
ותגיד דוד, ומי אמרת הכין את, עשה את הסרט הזה?
הבן שלי עשה אותו, יורם. הוא הולך להיות מוצג, הולך להיות מוצג הערב בלילה.
תגיד, שאלה קשה.
מאוד, הייתי אומר, יצירת אמנות רגישה מאוד, שנוגעת בנימי הנפש הדקים מאוד של ילדים.
איפה זה יוקרן? איפה אפשרי לראות את זה?
ערוץ 11, זה הרגישות רבה מאוד. ערוץ הראשון, כן. אני חושב שזה פשוט חשוב לראות את זה, ואני חושב שאתה נחשף לזוויות אחרות כל כך של אירועים ושל דברים, גם בסרט הזה וגם ביום הזיכרון הזה, אתה נחשף לכל מיני סיפורים שאתה רואה מי זה עם ישראל, וזה לא עם ישראל רק של הפוליטיקה, מה שאתם כותבים בתקשורת, עם ישראל הוא אחר.
תגיד על גיל אתה מדבר?
לא, אני לא מדבר ישירות על גיל. הסרט מדבר גם על גיל.
ואתה שותק כל השנים האלה?
אני בדרך כלל מהסקולה הזאת שהחשיפה זה לא בדיוק היה סימן לעוצמה. חשבנו אז תמיד שחשיפה זה חולשה. וקשה לי להתאים את עצמי לתקופה המודרנית. אני מנסה ואני לא מצליח.
אני לא חושב שיש סיבה אמיתית לזה. אבל
כמובן שאנחנו מכבד את רצונך, ואתה פה, אתה ושקול. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אלוף דוד עברי. זה קצת משיק לפוליטיקה, אבל אי אפשר בלי לשאול את השאלה הזו. יש שקריות, הם אמנם שולי השוליים ומיעוט המיעוטים. דיברנו היום עם אלי בן שם, והוא דיווח לנו מספרית, אבל יש כמה משפחות שקולות שחושבות שפוליטית קורות לפוליטיקאים מהממשלה הנוכחית לא לבוא לתקסים או להזכרות. אני מניח שאתה לא זורם עם העניין הזה.
אני חושב שאסור להכניס פוליטיקה לנושא הזה בשום פנים ואופן. אני למשל, שאמרו לי לדבר איתכם ברדיו ליום הזיכרון, אמרתי שאני עונה, כי אני הרבה פעמים נותן תשובה שלילית, אני משתדל לא להתראיין סתם. ובמקרה הזה למה? כי שניכם אנשים, אתה ואלדר, אנשים שהם מדינת ישראל והישראל כל כך חשובים להם, מעל ומעבר לכל דבר. ואני חושב שמגיע לכם שאני אדבר איתכם. ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה, ושניכם הרי בדעות פוליטיות מאוד שונות, לגבי שונות אם לא קיצוניות.
לא, אני, יש לי דעה פוליטית, מי ששונה זה בן.
כן, צריך להוציא את זה מהשיח, ביום הזיכרון. להוציא את זה מהשיח. אנחנו חייבים להיות מאוחדים ביום הזיכרון, יחד כולנו בשותפות מלאה, לחשוב על איך אנחנו עושים אחדות יותר טובה, ולא איך מוצאים נקודות לפילוג, ולפרגן ולהתחשב.
אלוף
גם המלואים. כדי להיות ראויים לכל אלה שהקריבו את חייהם בדיוק. בשבילנו.
אנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנים של בריאות ושל כוח ובשורות טובות, ומאוד מאוד אסירי תודה שדיברת איתנו הערב, אלוף עברי, תודה.
תודה רבה.
אני זכרתי שהוא לא מדבר על סרן גיל עברי, על בנו, ותשמע, יהודי בן 88, ושרק יהיה לנו בריא. בוא נעבור לאם שקולה, אלוף משנה במילואים ורדה פומרנס, שלום.
שלום לך.
שלום
ורדה.
שלום, זה לא כזה פשוט לעבור לדבר איתכם ככה אחרי האלוף עברי.
אני דבר ראשון צריך להתיישב, כי כשאני מדבר איתו אני עומד דום.
אז גם מיקי, איזו התרגשות, אני כמובן מאוד מאוד מעריכה אותו, וראיתי אותו ב... בהתמודדות עם אסונו, וכשהוא מדבר...
את ראית את זה?
תשמעו, אני הייתי בהיסטוריה שלי ראש מחלקת הנפגעים של הצבא. טוב, זה היה בקיצור פתיח מטלטל, לא הכינו אותי לזה.
גם אותנו לא הכינו פה לכלום, לא, כשנולדתי במדינה הזאת ידעתי מה הולך לקרות, ואריה וכולנו, זה המצב. את מבינה, את ראית אותו מתמודדת באסונו, עכשיו כותב לי פה צלם חבר שלי שצילם בלוויה אצלך, בקיצור, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו מדינה שקולה, ורק לפני שנדבר עלייך ורדה, תגידי, מה את אומרת על ההתמודדות שלו? את היית, עוד, לא, לא הצגנו אותך, למי שלא יודע, לשעבר ראש מחלקת נפגעים של צה"ל, שבעצם עסקה בלהודיע למשפחות כל הקריירה, ואז הודיעו לה שדניאל פומרנץ, בנה, בנך, לוחם גולני, בצוק איתן, נפל, ואת כן מדברת על דניאל, דוד עברי לא אומר מילה על בנו גיל, את יודעת לשפוט את ההתמודדות הזאת, או לסווג אותה?
תוציא בכלל את המשפט לשפוט.
לא, 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 לא התכוונתי לשפוט המונח הזה חלילה, כאילו לסווג אותה, יותר נכון.
תקשיב, כל אחד מתוך בני המשפחות השכולות מוצא לעצמו את הדרך שמאפשרת לו להמשיך עובדה רובנו קמים בבוקר. האלוף עברי, שהוא אלוף בצבא, והיה לנו, היה לנו, היה לנו גם את רפול בדגם שונה. הם דמויות.
גם הוא מהשתקנים.
ממש.
שהמשיך כאילו, המשיך בתפקידי הפיקוד שלו דקות אחרי שנודע לו, כי הוא היה עשוי מפלדה.
כן, אבל כמו שאמרת, כאילו מילת המפתח. אנחנו עושים כולנו הרבה כאילו, ואני לא המצאתי את פרנקל עם אדם מחפש משמעות, אבל האמת היא שזה באמת...
שנכתב המצוא. אחרי אושוויץ בכלל.
נכון, אבל שזו טראומה, מה זה כשלעצמה? שזה מבחינתנו כעם יהודי הטראומה. אבל כשאני קראתי את פרנקל, את אדם מחפש משמעות של פרנקל, ונתתי אותו כשי לקצינות הנפגעים דאז, אז אגב עוד לא הבנתי, ידעתי שאני עוד לא מבינה, אבל אני זוכרת שלקחתי משם, וכך כנראה גם אני עושה היום, שהפכתי להיות אם שכולה, שהדרך שבה האדם מקבל את גורלו ומתמודד עם סבלו, הוא זה שמאפשר לו לתת משמעות לחייו, וכנראה גם לאסונו. ואיך כל אחד מאיתנו מגיב, זה דבר אחר. אז אני אגב הצדעתי בסוף השיחה שלכם עם עברי, הצדעתי לו, אבל אני מוכרחה לשתף אתכם שזה אחרי שהייתי היום בבית העלמין בנחלת יצחק, והצדעתי לשני חללי נצר אחרון של גולני.
אוי.
שנפלו במלחמת השחרור.
השחרור, נצר אחרון.
נפלו ב-48, בוודאי. עשיתי את זה בשבוע שעבר ביום הזיכרון, ביום השואה, גם בקברים בצפון, נגררתי לעניין הזה באמצע הלילה, יש כמה אנשים בצפון שבטוח רצו לעצור אותי על, ולהשפז אותי, ששאלתי אותם באחד בלילה, איך מגיעים לבית העלמין? והיום הרציתי בפני קציני המלטק של צה"ל, למי שלא יודע שזה המכללה לפיקוד טקטי, והם, המלטק, לקחו על עצמם לפקוד את קבריהם של הנופלים שהם נצר אחרון.
מי שלא יודע מה זה נצר אחרון, זה ניצולי שואה שכל משפחתם נמחקה בשואה כולה. והגיעו כמעפילים כאלה או אחרים לפה, שמו להם קרבין ביד והשליחו אותם לשדה הקרב, שם הם נהרגו. זאת אומרת, העסק...
הם לא ידעו להגיד קרבין, והם לא ידעו בכלל להתקרבים, ולא נותר מישהו מהם. ואנחנו בגולני מנציחים את חללי נצר אחרון שלנו, ואני בשנה הזו... עסקתי באיזושהי הנצחה שבעיניי משהו מטורף, ואני לא מבינה איך לא חשבו עליו עד היום.
כן, זה עכשיו, לשם כך התכנסנו, ספרי לנו באמת על הסיפור הזה.
שנייה אחת, אבל יש... כשהולכים ללוויה אומרים שזה חסד של אמת, כי הנפטר לא יכול להחזיר לך טובה תחת טובה. אם יש חסד של אמת שהוא חסד של אמת, זה הנצר האחרון, אפילו המשפחה לא אסירה תודה לך. אתה עושה את זה בשביל התודעה שלך והתודעה הלאומית.
אריה אלדד, אתה ואני מכירים הרי כיום או יומיים.
נכון.
מהימים שאתה קצין רפואה ראשי, ואני לדעתי ראש מחלקת נפגעים, ואם לא, אז משהו במערך הנפגעים.
נכון, ראש מחלקת נפגעים.
אוקיי. אני קמה בבוקר, כמה שאני מצליחה לעשות טוב, אני מקבלת שבעתיים. זה משהו שאין לי אליו שום הסבר. הקטע של טיפול בנפגעים מעולם לא היה בשביל לקבל. דניאל החזיר אותי לשליחות של החיים שלי, ואגב, לכן אני גם מדברת. אבל אני לא כך מדברת על דניאל, אני בעצם מספרת סיפור. ומי בכלל מחכה לאיזושהי תודה? אם קמתי בבוקר והצלחתי לעשות טוב למי שהוא לא, שהיה, שאני מצדיעה לחלל של נצר אחרון, שאתמול בערב אני עוברת אצל איציק סעידיאן, זה גם בשביל ארי אלדד, ואני אומרת לו, איציק, אני צריכה יד על הלב שלך, כי אני לא נכנסת ליום הזיכרון בלעדיך. ויום קודם, אני אגב בתל השומר, עם אחד...
מי שלא זוכר, איציק עם 98-99% קביעות, שזה מאמצים הירואיים ונס על נס, על נס, על נס, שהוא עדיין איתנו חי, והוא מתושש והוא מדבר.
הוא מדבר, והוא מעודד, והוא מחזק, ואני אומרת לכם שאתמול באתי אליו, בערב, מאוחר, כדי שאוכל הבוקר להמשיך את יומי, מה שאני אקרא, ויום קודם אני לתל השומר עם אחד מהחבר'ה שהם לא אוהבים שאני קוראת להם כך, אבל זה ניצולי שוג'איה, שלא היה מוכר עדיין כנכה, אז אני קמה בבוקר, ואם הצלחתי לעשות משהו למען מישהו, וזאת התודה במרכאות שלי, וזה שדניאל רואה מן...
וזה המשמעות של פרנקל.
נכון, וזה...
לגמרי, בלי שהבנתי את זה אז.
אז תגידי לנו ורדה, ספרי לנו רגע על הברקוד הזה, בסוף שזה התכנסנו, למרות שזכינו בהרבה יותר ממך פה.
אבל אני לא יכולה שלא להזכיר לפני שדניאל רואה הכל מלמעלה, ויודע שוואלה הכל אפשרי, ואני ממשיכה ועושה. והממשיכה ועושה קשור כמובן לברקודים האלה. שמיום שנפל דניאל, אני לא רוצה לעשות הצגה, אני עשיתי הרבה שנים במערך הנפגעים, זכיתי להיות בין מקימיו, שליחות אמיתית, אבל ידעתי כל הזמן שאני לא באמת מבינה, רציתי גם לא להבין, אבל אתם יודעים, זה לא אני מחליטה עד כמה אבין, זה רק שהפכתי להיות אם שכולה, כשילדתי את דניאל הייתי כבר אזרחית, כבר השתחררתי, כבר פרשתי, אז התחלתי להבין, ואלה היו שנים שבהם הרגשתי שלא יכול להיות, שיהיה, שאני לא יהיה, הנה דיברנו על נצר אחרון, אני ואני לא יודעת מי עוד מבני משפחתי, ודניאל ייעלם. ואף אחד לא יכיר, ואף אחד לא ידע.
אז מה בעצם המיזם?
המיזם עוסק בעצם בהנצחה דיגיטלית ואינטראקטיבית של כל חללי גולני 1480 במספר, שבאמצעות ברקוד שבו, שאפשר לשים אותו בכל מקום.
על המצבה?
רגע, יש 1480 ברקודים על המצבות של חיילי גולני?
רגע, אני לא חילפתי על המצבות, על המצבה של דניאל כבר יש ואני נתתי לו. זאת אומרת, אני את הפיילוט עשיתי על משפחות הנגמש, על המצבה של דניאל מודבק ברקוד, ואפשר לראות אותו, לדעת מה היו האהבות שלו, ולתוך העניין גם לרקוד איתו שם. וקיבלו כל 1480 המשפחות את הברקוד הזה, החיילי גולני וקציני גולני חילקו להם את זה. משפחות תוכלנה להוסיף עכשיו סיפורים אישיים נוספים, כי אני נתתי רק את מה שיש לנו, וזה זה, זה אתר, זה פלטפורמה של חברת אינטרניטי. אגב, עשיתי חמישה ניסיונות. משפחות הנגמש, ככה אנחנו נקראות.
איפה שנפל דניאל, לא כולם זוכרים את זה. בקיצור, שיעבור לכל ה-1480
ולדמי. אתה יודע שזה, ורדה, את יודעת שזה נכון גם לסתם נפטרים. לא לחללי צהל. אני חושב על זה שאני יכול לעלות לקבר אבא שלי, ולשים את הברקוד ולהשמיע לילדים שלי את הנאומים שלו.
נכון.
אמן.
נכון.
ורדה פומרנץ. אנחנו מודים לך על השיחה הזו.
תודה רבה. אין על מה להודות.
בכל זאת הוא נודה. מה? חסד של אמת עשינו.
צריך להודות ולהצביע לכל המשפחות השכולות, שבאמת נושאות בעול יום, יום, שעה, שעה. תאמינו לי, מידע אישי זה קשה, ולא צריך לזכור את הנופלים שלנו רק בימי הזיכרון.
תודה.
ושאחר כך, מחר, שיהיה לנו יום עצמאות שמח.
בדיוק. אלוף שמילים ורדה פומרנץ, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו ממשיכים, כמובן, באותו עניין, ואומרים שלום ליעל זאבי.
שלום לך.
יעל היא אחותו של בניה שראל, זיכרונו לברכה, רב סרן בניה שראל. אנחנו זוכרים, זה כבר אירוע לא כל כך מזמן, בצוק איתן, מפקד סיירת גבעתי. בפאתי מורג, על יד רפיח, 1 באוגוסט. אגב, זו התקרית שבה גם נפלו סגן הדר גולדין וסמל ראשון ליאל גדעוני.
ליאל גדעוני.
ואתם עורכים היום ב-9:30 בערב, ערב זיכרון, נכון?
כן, אנחנו עורכים ערב זיכרון בירושלים. האמת שזה התחיל ביוזמה שהייתה לנו בקורונה, שנפגשנו כל האחים בליל יום הזיכרון, ועשינו את זה בזום, שיתפנו אנשים, וראינו שגם המפגש אחד עם השני מאוד עוזר לנו, ועוזר לנו ככה להתחבר היום מהמקום שלנו, ולהנציח את אחי.
אתם עורכים את זה באולם שמחות בכלל?
כן, האמת, מה שקרה שחיפשנו מקום, והאולם הזה באמת הצוות שלו מקסים, והם הציעו לנו לעשות את זה אצלם, וגם מאוד התחבר לנו לבניה שנהרג 3 שבועות לפני החתונה שלו, וגם מאוד מקום לבניה שאנחנו משפחה של כהנים, מאוד מחוברים לירושלים, להר הבית, זה אולם שנמצא בתל תרמון הנציב וצופה על העיר העתיקה, וככה שכנע אותנו לעשות את זה שם. זהו, מקווה שבאמת זה יהיה מעורר.
וזה אירוע למשפחה, לאחים, למשפחה?
לא, זה אירוע פתוח לכולם.
לכל הציבור.
זה מי שרוצה להגיע, זה אירוע פתוח לכל הציבור, זה מתקיים 9:30 באולם אולמיה בתל תרמון הנציב. ובו אנחנו בעצם מעלים ביחד, אנחנו 7 אחים, נשארנו 7 אחים, היינו 8, ואנחנו מעלים זיכרונות מבניה ומדברים עליו, מספרים את הסיפור שלו.
כאילו, וזה ממש כאילו סוג של אפנינג כזה, זאת אומרת, לא, אם אני מבין נכון, אתם לא הופכים את זה לאירוע קודר, זה שירים וזיכרונות ומשהו מהסוג הזה.
לא סוג של אפנינג, זה יותר, האמת פעם אחרונה שעשינו את זה, היה לנו ככה התחלנו לשחוק ולבכות ביחד, כי באמת הדמות שלו היא דמות נורא חיה, והוא היה הבן אדם הכי מצחיק שהכרתי, וכל סיפור שאנחנו מעלים, אנחנו יכולים מצד אחד להיקרא מצחוק, אבל זה כמובן מציף לנו בצורה מאוד חדת הגעגוע, ואת הכאב שהוא לא איתנו. אז באיזשהו הנצחה ככה אישית, האמת שמאז שיום הזיכרון הוא גם משהו יותר אישי שלי, אני מרגישה צורך לציין את זה מעבר לתקסים רגילים, ולעשות איזשהו משהו שמנציח את אח שלי ספציפית.
בנייהו בן יהוידע היה אחד הגיבורים של דוד. אתם נכון. ידעתם על בנייה שהוא יהיה גיבור מילדותו?
האמת שהיו לו, האמת שכן. כאילו, היו לו תכונות של, תכונות מאוד מאוד מיוחדות, והיה מנהיג ממש מגיל אפס. זה בן אדם שאם אתה תקוע ויש לך איזה בעיה, בן אדם הראשון שהיה לי לרוץ להתקשר אליו, אחי בנייה תמיד יודע מה לעשות. נורא אמיץ, אגב הוא היה מועמד לצלש באופרת יצוקה. הוא השתתף שם בקרב מטורף, כאילו, של לוחמה בשטח בנוי, והסיבה שהוא לא קיבל את הצלש זה איזושהי סיבה פוליטית, אני לא מעדיפה לו לקלקל ביום כזה, אבל הוא היה מאוד מאוד אמיץ וגיבור ומנהיג. זה לא סתם הסיפור שלו, הוא סוחף כל כך הרבה אנשים. זה...
תשמעי, אני זוכר אותו, אני זוכר אותו, לא הכרתי אותו כמובן, אבל הוא היה דמות מאוד מיוחדת בסרטונים ובסרטים שהיו עליו אחר כך, משהו קריזמטי בצורה מיוחדת מאוד, אמרת מקודם גם מצחיק, מעבר, עזבי רגע את העניין הצבאי ואת הגיבור, פשוט באמת משהו, משהו אחר, אתם כולכם, כל השמונה כאלה, או שהוא היה יוניק?
הוא היה יוניק. האמת שמאז השיבה, שפתאום כזה מתארים לך תכונות ש... שכשאתה בחיים אנשים לא סובלים את התכונות האלה, אבל כשאתה מת זה נראה אחרת קצת. הוא היה מאוד חוצפן, מאוד אותנטי, כאילו היה אומר תמיד את מה שהוא חשב באותו רגע. הייתה לו אמת מאוד מאוד חזקה, הרבה פעמים זה באמת מה שנקרא סלבות החיים קשים. הוא דח בקורס טייס בגלל משפט שהוא זרק לו במקום, ואת השייטת הוא לא סיים מסלול, הוא התחיל מסלול ואחרי שנה ושמונה... הוא בעצם הוא אף מהשייטת בגלל איזשהו טאקל שהיה לו עם המפקד הישיר שלו.
אוי ואבוי, אכל את כל הרחצת שנה ושמונה, את מבינה? ואז עם הפה הגדול בסוף הוא אף, הבנתי.
כן, זה ממש היה סיפור חיים שלו. גם אחר כך כשהוא היה קצין צעיר, אחרי 3 שבועות, הוא מצא את עצמו, הולך מכות עם פקוד שלו, והיה בטוח שכבר מדיחים אותו מקצונה. ובאמת, כאילו, היה לו מצד אחד את העזות ואת האומץ, ומצד שני גם רגישות שאין אותה לאנשים רגילים, הוא היה רגיש בצורה בלתי רגילה. סיפור שאמא שלי מאוד אוהבת לספר, ובאמת אחד הסיפורים המרגשים עליו, שכשהוא היה בקורס טייס הם הגיעו להשבעה שלו בכותל, וזה מעמד כזה מאוד, שכל אחד מלא בעצמו, אנשים ככה מאוד גאים שהם הצליחו להגיע להיות טייסים, ואחרי ההשבעה אמא שלי הסתובבה בכותל, ורואה שכל הקפצנים בכותל מסתובבים ממנות קרב. והיא שאלה את בנייה, וואי איזה קטע, למה יש להם מנות קרב? אז בנייה אמר לה, ראיתי שנשאר מלא אוכל, ביקשתי רשות מהמפקדים שלי לחלק את זה לקבצנים, פשוט חילקתי להם.
עשית לנו את היום.
מה שעשי מדהים, זה שבן אדם, ברגע שאתה כל כך מלא בעצמך, אתה יכול להסתכל החוצה על אנשים אחרים, זה תכונה שאין אותה להרבה אנשים.
יעל זאבי, תודה רבה ששיתפת אותנו.
תודה לכם. תודה.
אחותו של רב סרן בנייה שרי, זכרונו לברכה, תודה. כל השלישייה שם, תחשוב על הדר גולדין וליאל גדעוני, אני מקבל עכשיו וואטסאפים עליו, אחד מארבעה הכי מופלאים, תחשוב, תראה איזה, בסוף איזה מדינה יש פה. בוא נגיד שלום לאיבי מוזס, אלן איבי.
שלום לך.
יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה בישראל, מהפצועים היותר מפורסמים. מריה, זה גם בהתמחות שלך, נכון? קביעות.
קביעות זה אני.
תגיד, מה קורה, מה אתה אומר על יום הזיכרון הנוכחי, נניח על קריאת המשפחות השקולות המסוימות לשרים, לא להגיע לטקסי הזיכרון?
זה באיזשהו צורה, אתה יודע, זה פוגע, אני אגיד לך למה. אני מבין אותם, כל אחד עם התחושות שלו, מדינה דמוקרטית, אבל הם צריכים להבין, מה זה השרים האלה? הם באים לכבד את הנושאים שלנו. זה לא בכבוד, כאילו הם לא מדברים, הם לא עושים כלום, לא עושים פרופגנדה. נכנסו, עשו מה שהם עשו, עמדו איתכם דום, ויצאו, זה כל הסיפור. כאילו, עד עכשיו, למה כן היה? פתאום, זה לא בסדר?
אתה מכיר את האמירה שאי אפשר להתווכח עם משפחות שכולות, כלומר,
בוודאי, עם מה שהם מרגישים לפנים,
ממש אי אפשר להתווכח איתם.
הרי, אני אמרתי בתחילת דבריי, מדינה דמוקרטית, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואתה לא יכול להתווכח איתם, נכון? כי אין אחד שהכאב דומה לשני, קודם כל. אתה יכול להיות מגוון של אנשים שמפציעה קטנה הם הופכים את העולם. ואנשים שבאמת שנשרפו או שבכלל נפגעו בלי יד, בלי רגל, בקושי מדברים. יש גם כאלה, אין מה לעשות. אבל אני אומר יום כזה שהוא קדוש. ואתה יודע, אצלי בארגון תמיד, תמיד יש איזשהו תורן שבאמצע המשפט של ראש הממשלה או של מישהו אחר, מתפרצים, למה אנחנו לא מקבלים את זה? לא, חבר'ה, יום קדוש, אנחנו נמצאים במקום הכי קדוש בהר הרצל. מגיעים כל גדולי האומה, הם באים לכבד אותנו, את הנופלים שלנו. אז בואו נכבד אותם. יש לכם משהו? יש לכם עוד 364 יום. תדבר איתם. תסובב עניינים, מה הבעיה?
כן. כמה שנים חלפו אי-בי?
35 בדיוק. טל היה צריך להיות בן 40 לפני חודש, ואופרה הייתה צריך להיות בת 69 בעוד 4 ימים.
וואו, אני מבין שאתה שולט בכל שנייה שעברה מאז, וזה כאילו היה אתמול.
בוודאי, תראה, אני אגיד לך כל המחשבות שלי על אופרה כאימא, וברוך השם הילדים שלה ילדו ילדים, אני אומר את זה מן סבתא היא הייתה אמורה להיות. טל, מה היה צריך להיות? כאילו הוא תמיד ליווה אותי במועדון התעופה שלנו באלפי מנשי מטוסים, כל כך אהב. אמרתי, אולי היה בטייסת, אולי טייס, כי אבא שלו הכניס אותו לעניינים האלה. כל המחשבות האלה כל הזמן רצות, כל הזמן, גם שעדי ילדה את התאומים שלה, אני...
מה זה, מין שעון מקביל כזה שעובד, אתה חי במציאות ובמקביל יש איזה שעון שרץ של החיים שלהם?
בוודאי, בוודאי, אין ספק. אני אתן לך דוגמה. יש ילד בשם ליאור, הוא היה עם טל בגן. מאז הם הכירו, מגיל אפס. עכשיו שטל נהרג, אז האמא הסבירה לאמא שלו. הסבירה, טל לא יהיה יותר, זה צריך לחפש אחרים, אבל הוא לא ויתר, הוא חיפש את טל. אז אני הייתי בא אליו הביתה, הייתי מסביר לו, עד שהוא חגג את הבר מצווה, והסביר אותי לדיק נר בזכרו של טל. כשהוא התגייס לצבא, הוא בא אליי הביתה עם המדים. כשהוא השתחרר, הוא בא עם כרטיס.
ואתה מנסה לחשוב איך היה נראה עכשיו טל דרך ליאור?
בוודאי, בוודאי, זה כל כך, את יודעת, אתה יודע, למשל אני עושה בר ובת מצווה, פעם בשנה בכותל, ו-30 נערים ו-20 ומשהו נערות. פצועים שלנו, יתומים שלנו. וכל פעם שאני בא לכותל, אני חצי דמעה ואני חצי מחייך. למה? אני אומר לכל אלה, ה-13, חבר'ה, אני לא זכיתי להיות את טל, אתם כולכם ילדיי. ויש לי כל שנה, 13, כל שנה, ילדים עם בר ובת מצווה.
אייבי מוזס, תודה רבה לך על השיחה הזו.
אני מודה
לך. תודה רבה.
ביי, מה בשורות טובות.
תודה. חווי ארנפלד, שלום.
שלום.
מקימת מיזם אבנים עם לב אדם, ספרי.
במיזם אני מתנדבת בעמותת נווה, עמותה שתומכת במשפחות שכולות כבר 15 שנים. והמיזם הוקם בתחילת הקורונה לפני כשנתיים, שלא יכלו המשפחות השכולות לעלות לבתי העלמין. ובעצם ניסיתי לחשוב איך אפשר ככה לעודד את רוחם ולעשות הרגשה טובה. וככה בהחלטה של רגע, אמרתי, נכין אבנים, חלוקי נחל, מותרים ומסורים של אהבה ותמיכה, נניח בבית העלמין, נצלם, נשלח למשפחות ונעשה להם טוב.
תניחו את זה על הקברים שלהם ותשלחו אל המשפחה כדי להראות שמישהו ביקר, מישהו זכר, מישהו ענה לקבר?
כן, נעלה לבית העלמין, נשלח תמונות, נראה להם שזוכרים, שאוהבים, שתומכים. והייתה אפילו מחשבה שיהיה קצת תעסוקה לילדים, אם אתה זוכר, לפני שנתיים, קורונה, סגר, כזאת מחשבה תמימה שזה יהיה משהו קטן וחד פעמי, אבל איך שהעליתי פוסט וסטטוס אחד, תנו אליי פשוט עשרות מורים, רכזים חברתיים, מנהלי נפנסים, אנשים פרטיים, חברות עסקיות, ונדלקו על הרעיון ואמרו גם אנחנו רוצים, וככה מאיזושהי יוזמה קטנה, זה הפך להיות בעצם יוזמה משותפת, שבעצם הצטרפו אלפי מתנדבים, והונחו עשרות אלפי אבנים בבתי עלמין מדן ועד אילת, כולל דן ואילת.
אתם לא מחפשים רק את אלה שלא יכולים להגיע אל הקבר, אלא אתם שמים על קברי כל הנופלים?
אז בוא נכון, המיזם בעצם מתחלק לשני חלקים, יש חלק ישראלי וחלק בינלאומי. חלק הישראלי זה פשוט הנחה רנדומלית בבתי העלמין, כשהיד והמטרה שלנו לחסות את כל בתי העלמין. אני לא יכולה להגיד שאנחנו מכסים היום 100%, אבל בהחלט חלקים נרחבים של עשרות בתי העלמין ועשרות אלפי קברים. החלק השני זה שבעצם פונים אלינו משפחות מחול שנבצר מהם להגיע לארץ, בהתחלה זה היה באמת מתוך הקורונה, וכיום יש עדיין משפחות שלא יכולות להגיע ליום הזיכרון, אם זה מסיבות אישיות, רפואיות וכולי, ובעצם הם מבקשים מאיתנו הזמנת אבן, הם מבקשים להניח אבן על חלל ספציפי, ואנחנו בעצם על פי בקשתם מניחים את האבן ועושים טקס שהם מבקשים, אם זה להדליק נר, להקריא מכתב, לקרוא פרק תהילים וכולי, אנחנו מצלמים את העדים ושולחים את זה למשפחה. אני עכשיו חוזרת מהנחת אבן בבית העלמין פתח תקווה. בן אדם יתום קשיש בשנות ה-80 של חייו שביקש להניח אבן על הקבר של אבא שלו, וזה באמת מרגש ומצמרר לחשוב שהוא גר בלוס אנג'לס.
אבא שלו? אז אבא שלו היה אמור להיות בן 100 ומשהו, אז כאילו איך זה מתחבר לענייננו?
גם אנשים שהיו בני 100 ומשהו היום, אם הם נשארו בחיים, נפלו במלחמות ישראל.
כן, זה לגמרי כמו הדוד שלי, נכון, 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 נכון.
נכון, זה חבר'ה שנפלו במלחמות ישראל, לעמוד שם זה באמת להרגיש את משק כנפי ההיסטוריה, כמו שאומרים. ויחד מי ששותף למיזם הבינלאומי זה משרד החוץ, שככה מרתמו לזה. ואנחנו גם מקבלים הזמנת אבנים דרך אתר אבנים עם לב אדם, וגם שולחים לנו דרך השגרירויות.
אז הנה, גם אמרנו את זה, אתר אבנים עם לב אדם, אפשר להזמין שם. חווי, כמו שאומרים אצלנו בתוכנית שקויך, תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה.
חשוב לי רק להגיד שאני רוצה להתפרס למיזם הזה, מוזמן לפנות לאתר, להצטרף כמתנדב או כהזמנת אבן מחול, וגם כמובן לתמוך ולתרום.
חווי, תודה, נגמרה לנו התוכנית לצערי, תודה.
תודה רבה.
עורכים ומפיקים נדב רוזמן ואסף נבו, אחראית על השידור מעיין לויטין, עורכי הדיגיטל שני רומנו, מיכל קדוש ורון שיין. אחרינו, מוזיקה ברצף לרגל יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל ופעולות האיבה. אריה, להתראות.
יום זיכרון מחר, ואחר כך חג עצמאות שמח.
בדיוק.